כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olvozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון טוב בכסלף תשע"ו, י"ז בכסלף תשע"ו, מסכת סוטה, דף למדלת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבוע טוב ושמח על כולנו, בית ישראל ובפרט לומדי הדף היומי כאן ברדיו כל חי. שבוע טוב ושמח, ובעוד יומיים, ביום שלישי, ית בכסלב תשע"ו, נחגוג ונוביל לחופה, בעזרת השם יתברך, את בנינו שיחיה לאורך ימים טובים, עם בת גילו שתחיה לאורך ימים טובים, ויבנו את ביתם בניין עולם ושמחת עולם על ראשם. יום שלישי הקרוב, י"ט בכסלב תשע"ו, באולמי נאות ירושלים בבני ברק, וכל עומדי הדף היומי, במפעל המופלא הזה, מפעל הדף היומי ברדיו כל חי, מוזמנים לשמוח יחד איתנו בשמחתנו, שמחת כלולות ילדינו לבניין עדי עד. השתבח שמו לעד, שמחה בשמחה נוגעת, ואנחנו נכנסים בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא יעבודי שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מיד מיד אנחנו פונים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי על הודף למדלת ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 10 שורות לפני סוף דף למד ג' מן המילים תנו רבנן, כיצד עברו ישראל את הירדן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. ויהיה הגמרא ברייתא המתארת את סדר מעבר ישראל את נער הירדן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, כיצד עברו ישראל את הירדן ומה היה אופן הליכתם. מבארת הברייתא שבכל יום כאשר היה השם מצווה על ישראל לנסוע, אהרון נוסע אחר שני דגלים של ראובן ויהודה. 4 דגלים היו במדבר, דגל לכל 3 שבטים, והדגלים היו נקראים על שם השבטים, יהודה, ראובן, אפרים ודן. וכך היה סדר המסע כמבואר במקראות בספר במדבר פרק י'. תחילה היה נוסע דגל יהודה, ולאחר מכן היו נכנסים אהרון ובניו למשכן להסיר את הפרוכת ולחסות בה את אהרון. לאחר מכן היו בני גרשון ובני מררי פורקין את קרשי המשכן וטוענים אותו בעגלות ונוסעים. ואהרון וכלי הקודש של מסע בני קהת עומדים מחוסים ונתונים על המוטות, עד שנסע גם דגל מחנה ראובן. לאחר מכן נסעו הקהתים, ולאחר מכן נסע דגלו של אפרים ודגלו של דן היה אחרון, והמאסף לכל המחנות. ממשיכה הברייתא ואומרת, כאשר אהרון היה נוסע אחר שני הדגלים, ואותו היום שעברו ישראל את הירדן נסע אהרון תחילה לכל הדגלים. כמו שנאמר בספר יהושע פרק ג' פסוק י' א', הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. חילוק נוסף בין כל המסעות במדבר לבין אותו יום, שבכל יום ויום כשנסעו ישראל היו הלווים בני קהת נוסעים את אהרון. כמו שנאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ה', זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש הקודשים, ורש"י מפרש המקודש שבכולן, אהרון והשולחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרת. באותו היום שעברו ישראל את הירדן, נשאו כהנים, שנאמר בספר יהושע פרק ג' פסוק י' ג', והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושא אהרון השם. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, ויש כתבי יד שלא מופיעה בהם המילה תניה, לפי שהכל המשך הברייתא שהבאנו עכשיו והתחלנו מן התוספתא. אם כן, נאמר בברייתא רבי יוסי אומר, בשלושה מקומות אנו מוצאים שנשאו כהנים את הארון אף שהיא מלאכה שהוטלה על הלוויים. ואילו הם שלושת המקומות. א', כשעברו ישראל את הירדן בימי יהושע בן נון, כפי שעכשיו ביארה הגמרא. ב', כשהסבו את יריחו, כאשר סיבבו אנשי המלחמה את העיר יריחו עם ארון הברית על פי ציווי השם ליהושע, כדי לחופשה, השם מצווה את יהושע לסבב את יריחו שישה ימים באנשי מלחמה ובארון הברית, ושבעה כהנים יתקעו בשופרות ובכל יום פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים, כפי שמבואר שם בספר יהושע פרק ו'. ונאמר שם, ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם שאו את ארון הברית ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון השם. הרי שכהנים נשאו, הפעם השלישית שנשאו כהנים את הארון, כשהחזירו למקומו, כאשר החזירו את הארון בימי שלמה המלך מעיר דוד למקומו בבית קודש הקודשים, לאחר שגלה ממקומו במשכן שילו. כפי שנאמר בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ו', ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. ומסופר בספר שמואל א', פרקים ד' עד ז', שבימי עילי, ישראל יצאו למלחמה בפלישתים, ופלישתים ניצחו ולקחו עמם את הארון. וכל מקום שהגיע ארון אצל פלישתים, עיקה השם את יושבי המקום ההוא עד שהחליטו לשולחו חזרה לישראל ושלחו לעיר בית שמש. ישראל שבבית שמש שלחו לבית המנדב שבקריית יערים, וכיוון שחרב משכן שילו, התעכב אהרון בבית המנדב 20 שנים. לאחר מכן רצה דוד המלך לעלותו לירושלים, וכיוון שמת עוזה בגלל חוסר כבוד שנהגו באהרון, לא רצה דוד להמשיך לעלותו לירושלים ונתנו בבית עובד אדום הגיטי, שהיה לוי מן השוערים. לאחר 6 חודשים, העלהו דוד המלך לירושלים לעיר דוד, ושם היה עד שבנה שלמה את בית המקדש ובית קודש הקודשים. ממשיכה הברייתא בדף ל"ד עמוד א', לבאר כיצד דברו ישראל את הירדן. אומרת הברייתא, כשירדו לירדן הכהנים והארון שהם עברו בראשונה, כפי שמקודם הסברנו, כיוון מיד כשנטבלו רגלי כהנים במים של הירדן, חזרו המים לאחוריהם, המים הפסיקו להימשך בירדן ונעמדו לפני מקום מעבר הכהנים, וכל המים שבאו אחר כך כשהגיעו למקום הזה, נערמו לגובה כמו חומה, שנאמר בספר יהושע פרק ג' פסוק ט"ו, וכבו נושא הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושא הארון נטבלו בקצה המים. וכתוב מיד אחר כך בפסוק, ויעמדו המים היורדים מלמעלה, כדרך כל נערות המושכין שהמים יורדים מלמעלה למטה, ממקום מעבר הכהנים ולא המשיכו לרדת בנער הירדן. וכל המים שבאו אחר כך מלמעלה למקום של מעבר הכהנים, קמו נד אחד, נערמו אחד על השני והיו לכעין חומה. התרגום של המילה נד זה שור, דהיינו חומה. כמו שכתוב בספר בראשית פרק מ"ט פסוק ב', בנות צעדה עלי שור. שואלת הברייתא, וכמה היה גובען של המים שנערמו לנד בירדן? ובין יעקב הוא גורס את שאלת הגמרא, וכמה רוחבן של מים? מביאה הברייתא בזה מחלוקת תנאים. אחד אומר שהמים הגיעו לגובה של 12 מיל על 12 מיל, שהם כנגד מחנה ישראל, שהיה גם הוא באורך וברוחב של 12 מיל. וכאשר ישראל עברו את הירדן, עבר כל המחנה יחד כסדר הדגלים, ונמצא שמאז שירדו ישראל לירדן, שעו בירדן מהלך 12 מיל עד שעלה האחרון שבהם. ולכך גבו המים כשיעור הזה. אלו הם דברי רבי יהודה. אמר לו רבי אלעזר ורבי שמעון לרבי יהודה, לדבריך שאתה אומר שהמים גבו רק כשיעור מחנה ישראל, אני אשאל אותך, מי יותר ממהר בהליכתו? אדם קל ממהר בהליכתו יותר מהמים, או מים קלים? מים ממהרים במרוצתם יותר מן האדם. הווה אומר, הרי ודאי, שמים קלים לרוץ יותר מהר מן האדם. הם משיגים את האדם. אם כן קשה, שהרי לשיטתך שגבו המים רק 12 מיל, צריך לומר שאחרי שהמים גבו 12 מיל, החלו לזרום שוב. שאם לא כן שאר המים שבאו לאחר שגבה הנט 12 מיל, לאיכן הם הלכו? וכיוון שמרוץ המים מהיר מן האדם, יוצא שעוד לפני שבני ישראל הספיקו לצאת מהירדן, כבר באין המים שגמרו במהירות גבוהה מן האדם לטפס 12 מיל, ושוטפין אותן את בני ישראל. ויתכן לומר לשיטת רבי יהודה, אומרים האחרונים, שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק י', וימהרו העם ויעברו, שכיוון שמיהרו לעבור, לכך לא שטפו אותם המים. אבל בגלל הקושייה הזו, כנגד רבי יהודה, אלא אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, מכוח מה שאמרנו למעלה, מלמד שהיו המים נקדשים, נערמים ועולין, כיפין על גבי כיפין, כאולמות על גבי אולמות, יותר משלוש מאות מיל, עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב. לפי שישראל הלכו לאט, כיוון שהיה להם ילדים והמים עלו בגוון במהירות גבוהה ממהירות האדם כל זמן שישראל עברו את הירדן, לכך הגיעו המים לגובה קורב. ואף על גב שמהקרקע ועד העננים אין יותר משלוש פרסאות, ו-300 מיל הם יותר מ-70 פרסאות, צריך לומר שעלו מעל גובה העננים, כך אומר תוספות בדיבור המתחיל יותר מ-300 מיל. ובתורת קנאות הוא אומר שמכל מקום צריך לומר שבאותו הזמן שהראה הנס, לא היו עננים שאחרת לא היו יכולים מלכי מזרח ומערב לראות את הנס. ממשיכה הברייתא ואומרת שנאמר בספר יהושע פרק ה' פסוק א', היי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, ימה, דהיינו בצד המערבי של הירדן שישראל עברו אליו, שקודם שעברו היה בצד המזרחי של הירדן. וממשיך הפסוק, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, והימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. ואומר המצודה דוד, אמר בדרך הפלגה וגוזמה, כאילו הלך מימם, רוח חיותם לגודל הפחד. המערשה כותב, אם לא שראו את הנס של עמידת המים כחומה בעיניהם, מהשמועה לבד לא היו מפחדים כל כך, ורק לאחר שראו את הנס של גובה המים, האמינו לשמועה שהוביש השם את מימי הירדן. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואף רחב הזונה אמרה לפנחס וכלב שלוחי יהושע, שהלכו בשליחות יהושע לרגל את ארץ כנען, כמבואר בספר יהושע פרק ב', והתחבו אצל רחב מפני החיילים הכנעניים. אז רחב אומרת להם לשלוחי יהושע את האמור בספר יהושע פרק ב' פסוק י', כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. וכתיב נאמר בהמשך הפסוק בפסוק י' א', שאמרה להם רחב, ונשמע ואימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. רש"י כותב שהברייתא הביאה גם את דברי רחב לשלוחי יהושע להורות שאף קודם שעברו את הירדן עדיין היו מפחדים מכוח נס קריאת ים סוף. וכותב המערשה שגם בקריאת ים סוף לא היו מפחדים כל כך מפני השמועה לבד, אבל כשראו שכל המים שהיו בחיליהם נבקעו בשעת קריאת ים סוף, כמו שנאמר במדרש בשמות רבה, האמינו לשמועה שהשם הוביש את מי ים סוף. נאמר בפסוק בספר יהושע פרק ד' פסוק י', והכהנים נושאי אהרון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה השם את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבורו. ובארת עכשיו הגמרא, מהם הדברים אשר דיבר יהושע על ישראל בעוד שהיו בירדן? אומרת הגמרא, עודם בעוד שהיו ישראל בתוך הירדן, ומדגישה הגמרא שאמר להם זה דווקא בתוך הירדן לפני שעברו, בכדי שיהיה תנאי קודם למעשה. וכן מצאנו לקמן שעשה עמם תנאי כפול, וככל דיני תנאי כפול, שהוא צריך להגיד מה יהיה אם הם כן יעשו את מה שסוכם, ומה יהיה אם לא יעשו את מה שסוכם. אם כן, עודם בתוך הירדן אמר להם יהושע, דעו על מה, לשם מה אתם עוברים את הירדן, על מנת שתורישו שתגרשו את יושבי הארץ מפניכם. וכמו שהזיר כבר משה על פי השם על הדבר הזה, שנאמר בספר במדבר פרק למד ג' פסוק נון ב', והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ואמר להם יהושע, אם אתם עושים כן, מקבלים על עצמכם להוריש את האומות, מוטב, ונעבור את הירדן בשלום. ואם לאו, אם לא תעברו על מנת כן, באין מים, באים מימי הירדן שעומדים כמו נד על ידי הנס, ושוטפין אתכם, או אותיכם. מדייקת הגמרא בדברי הברייתא, מהי אותיכם? מה זה הלשון אותיכם שנקטה הברייתא? היה לה לומר, אתכם. מבארת הגמרא שבא הברייתא לומר שרמז להם יהושע, שאם לא יקבלו זאת על עצמם, ישטפו המים גם אותי וגם אתכם. כך מפרש המערשה את הגמרא כאן שהדיוק הוא בדברי הברייתא. ובעין יעקב הגרסה בדברי הגמרא היא כך, ואם לאו באים מים ושוטפים אתכם, שנאמר, עד השמידו אתכם. מהי אתכם? אותי ואתכם. אומר המערשה שלכאורה דברי הגמרא עכשיו, זה מדברי רב לזר ברב שימון, שסובר שהמים הוגבעו למעלה מ-300 מיל, שאם כדברי רב יהודה שלא נקדשו המים הרבה, איך לא שטפו אותם המים בינתיים אם שעו כל כך הרבה זמן? אבל הוא כותב המערשה שמפה אין ראיה לדחות את שיטת רב יהודה, כיוון שאפשר לומר שמאז שירדו הכהנים לירדן עד שגמרו כל העם לעבור, יש די זמן כדי לומר כל זאת, והוא כותב שבאמת אין הדברים הללו מדברי רב לזר ברב שימון, אלא רק פירוש לברייתא של כיצד עברו ישראל את הירדן. והברייתא הזו ודאי הולכת לשיטת כולם. והנה נצטוו בני ישראל על ידי משה שביום שעוברים את הירדן יקימו להם 12 אבנים כמספר שבטי ישראל בתוך הירדן. כנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ב', והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמות עליך אבנים מגדלות וסדת אותם בסיד. ופירוש הפסוק, כפי שרש"י מפרש על התורה, והקמות עליך בירדן, ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהם מזבח בהר עיבל, ולאחר מכן הניחם בגלגל כמבואר בספר יהושע פרק ד', והגמרא מביאה כעת את ציווי יהושע לישראל לנסיעת האבנים הללו. מבארת הגמרא דבר נוסף שאמר להם יהושע כשהיו בירדן, עודם בירדן אמר להם יהושע ל-12 אנשים שהכין יהושע למטרה הזו עוד לפני שעברו את הירדן, כמו שנאמר שם בספר יהושע פרק ד' פסוק ד', ויקרא יהושע ל-12 איש אשר הכין מבני ישראל איש אחד איש אחד משבט, ונאמר שם ואתה קחו לכם 12 איש משבטי ישראל איש אחד איש אחד לשבט, ורשי מפרש שם שייחד אותם כבר לפני שעברו את הירדן ולא אמר להם מה תפקידם עד אשר נבקע הירדן. וכך אומר להם יהושע את האמור בספר יהושע פרק ד' פסוק ה', הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. רשי מפרש שאבנים אלו ציווה יהושע לתת תחת מצב רגלי הכהנים, וניתנו אבנים אלו שם בכדי שיהיה סימן לבני ישראל שיראו אבנים אלו אחר כך שנעשה נס לאבותיהם, כשעברו את הירדן במקום זה שהכהנים עמדו. ועל אבנים אלו שאמר להם יהושע להרים מתוך הירדן, עליהם נאמר, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושא ארון הברית, והיו שם עד היום הזה. אילו המהרש"א כותב, שלמד שהאבנים האלו הם אותם האבנים שעליהם אומר להם יהושע לקמן שאו מתוך הירדן. ומה שהקימו בתוך הירדן זה נראה רק ממה שמוזכר בפסוק ט', ו-12 אבנים הקים יהושע. אם כן אומר להם יהושע, הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל, והניחו אותם בתוך הירדן מתחת מצב רגלי הכהנים. יש אומרים תחת רגלי הכהנים, יש אומרים ליד, שהכהנים ירדו ראשונים לתוך הירדן עם הארון. והקמה זו בתוך הירדני, וכתיב, למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי יראו בניכם את האבנים האלה בתוך הירדן, וישאלון בניכם אחר למור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם בעוברו בירדן, נחרטו מי הירדן. היו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם, והוא סימן לבנים שעברו אבות את הירדן. ואף על פי שרשי שם פירש האבנים לזיכרון לבני ישראל הם אלו שהעמידו בגלגל, כותב הרשש ששני זיכרוני אבנים עשו, אחד בתוך הירדן ואחד בגלגל. ובתלמוד הירושלמי שהתוספות מביא לקמן בדף למדעי עמוד ב' דיבור המתחיל שלושה, ישנה שיטה שלישית, אילו אבנים היו לזיכרון, והוא מה שנאמר בפסוק ד' הרימו מתוך הירדן, אבנים אילו הקים יהושע על שפת הירדן ואילו היו לזיכרון. וצריך לומר שלא היו משוקעות האבנים ממש בתוך הירדן, אלא מזדקרות מעל למים. המנחת סוטה כותב, שלכן עמדו חכמים על כך ששיעור האבנים היה 40 סאה, כמו שמבואר לקמן, שאבנים גדולות כאלה ודאי נראות מחוץ למים. מבארת כעת הגמרא דבר נוסף שאמר להם יהושע בעודם בירדן. אומרת הגמרא, עודם בירדן אמר להם יהושע לאותם 12 אנשים שהכין לכך. ספר יהושע פרק ד' פסוק ג', סאו לכם מזה, מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, מתחת המקום בו ניצבים הכהנים. או ליד המקום בו ניצבים הכהנים. אכין עוד 12 אבנים אחרות, והמהרש"א סובר שאין אלו אבנים אחרות אלא אותם אבנים, ומה שהוקם בתוך הירדן אלו האבנים המוזכרות בפסוק ט' שהקים יהושע בתוך הירדן. ועברתם אותם את האבנים ממחם את הירדן, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. בערת הגמרא מה כוונת הפסוק שאומר אשר תלינו בו הלילה? יכול, אפשר לומר שכוונת הכתוב שיניחו את האבנים בכל מלון ומלון שיבואו ללון שם. תלמוד לומר, נאמר בפסוק אשר תלינו בו הלילה. דהיינו, דווקא במלון בגלגל ששם לנו באותו הלילה שעברו את הירדן. וכמו שכתב רשי בספר יהושע, ועברתם אותם עמכם, כמצוות משה לבנות להם מזבח בהר עיבל ולכתוב עליהם את דברי התורה. ובו ביום באו אל הר עיבל ובנו בהם את המזבח, ואלו עולות ושלמים ואכלו ושתו, וקיפלו אותם ובאו ולנו בגלגל, כאמור במשנה לאל בדף למד ב' עמוד ב'. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוסי אבא חלפתא ורבי אליעזר, בן מתיה וחנניה, בן חכינאי, כל שלושת התנאים הללו עמדו על שיעור מידת הנפח של אותן אבנים ושיערום, שכל אחת ואחת מאותן האבנים שהעבירו את הירדן, הייתה שקולה כ-40 סאה. וגמירי, וקיבלו חכמים דתעונה דמדלה איניש לכתפי, מסע שמרים אדם על כתפיו ללא סיוע חברו, תלתה דתעוני אבי, הוא רק שליש מגודל המשקל שמסוגל לשאת על כתפיו, אם יסייעו אחרים להטעין על עצמו את המסע. ויוצא, שאם אדם מתין על עצמו 40 סאה על ידי סיוע, הוא נושא 120 סאה. מכאן לפי חשבון זה של משקל האבנים שהרים כל אחד 40 סאה ללא שסיוע לו להרים, שכן נראה מהפסוק ביהושע שמצווה אותם הרים הוא איש על שכמו, שמשמע שכל אחד ירים על שכמו שלו, בלי סיוע של אחרים, אתה מחשב לנפח האשכול שנשאו המרגלים מארץ כנען להראותו לבני ישראל, ששם הרימו אותו מספר מרגלים על כתפיהם על ידי שסיוע זה לזה. נאמר אצל המרגלים, אומרת הגמרא בספר במדבר, פרק י' ג' פסוק ח' ג', ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעו את האשכול במות בשניים, מדייק את הגמרא ממשמע שנאמר במות, מאחר שכתוב במות איני יודע כבר ממשמעות זו שהאשכול ניסה בשניים, בשני מרגלים, שהרי דרך הנסיעה במות היא בשניים. אם כן, מה תלמוד לומר מדוע הוסיפה התורה לכתוב בשניים? אלא צריך לומר שכוונת התורה בשניים זה על מספר המוטות, שהאשכול ניסה בשני מוטות וכל מוט ניסה בידי שני בני אדם. רב יצחק מגיע לפרש שכיוון שפשוט הוא שכל המרגלים נסו את הפירות, ולרימון ולתאנה מספיק שניים, ויהושע וכלב לא נסו כלום, אם כן נשארו שמונה מרגלים בשביל לישא את האשכול. כי אם לא היה צריך שמונה מרגלים בשביל האשכול, היה להם להביא עוד מיני פירות כמו שציווה ממשה, ולקחתם מפרי הארץ, ולא אמר להם כמה מינים, אלא צריך לומר שלא יכלו לשאת יותר משלושה המינים הללו. ומזה מוכיח רבי יצחק שהיו שני מסעות, ובכל מסע היו שני מוטות, ובכל מוט אחזו שני אנשים, וכך אנו מוצאים שמונה מרגלים שנסו את האשכול. רשי כותב שלולי שהברייתא פרשה שהיו שני מוטות, לא היה רבי יצחק יודע כיצד להעמיד את נסיעת האשכול. רק אחרי שהברייתא חידשה שהיו שני מוטות, מבאר רבי יצחק על דרך זו כיצד נסו את האשכול. אבל אין ראיה לכך מהפסוק. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, נסיעת האשכול הייתה באופן של טורטני, מסע הניסה על ידי שני מוטות, כאשר כל מוט אחוז בידי שני מרגלים, אחד מכל צד. וטורטני דה טורטני, ומסע עליון זה ניסה על ידי עוד מסע תחתון, שגם בו היו שני מוטות שהלכו באלכסון תחת שני המוטות העליונים, היו מסעים לשאת את מסע העליונים. ראש מוט אחד באלכסון לצד האחד, וראש המוט השני באלכסון לצד השני. ותוספות בדיבור המתחיל טורטני מביא את פירוש הרך, שהוא מפרש את טורטני הכוונה קנה של מוזניים. והוא מפרש הרך שכך המרגלים נשאו את אשכול הענבים. היו שני עמודים שהיו קשורים בהם חבלים מצד לצד, ועל גבי החבלים היה אשכול מונח. ואותם עמודים היו תחובים בשני מוטות גדולים, אחד מכל צד. ובראש כל צד של אותם שני מוטות, היה מוט קטן שעליו היה המוט הגדול עומד, ואת כל מוט נסו שני מרגלים. אז נחזור עוד פעם, או שאנחנו כפי שפירש רש"י מדברים על כך שהיו שני מוטות שיצרו צורה של X, ארבעה מרגלים אחזו בפינה של כל מוט, ועל שני המוטות שיצרו את הצורת X הניחו לרוחב שני המוטות הללו עוד שני מוטות שבקצה של כל אחד מהם החזיק מרגל, ועל זה שמו את אשכול הענבים. לשיטת הרך היו שני מוטות שבקצה של כל מוט היה מונח מוט קצר לרוחב המוט הארוך, ובקצה של כל מוט קצר החזיק מרגל. הווה אומר, שני מוטות ארוכים שבקצה של כל מוט ארוך מוט קצר שמונח לרוחב של המוט, ושם החזיקו שני מרגלים, ובסך הכל שמונה מרגלים. ממשיך רבי יצחק ומפרש הכיצד, איך התחלק מסע הפירות בין המרגלים. מבארת הגמרא, שמונה מרגלים נשאו את האשכול כפי שהסברנו, עוד מרגל אחד נסע רימון ואחד נסע תאנה. הרי לנו 10 מרגלים שנסו את הפירות, וכיוון ששמונה מרגלים נסו את האשכול ביחד ויכול כל אחד לישא מסע של 120 סאה, נמצא משקל האשכול 960 סאין. ובתנא דבליהו נאמר שלא נטלו רק רימון ותאנה אחת, אלא 5 רימונים ו5 תאנים. חוזרת הגמרא לבאר כיצד עברו ישראל את הירדן. לעיל למדנו מחלוקת של רבי יהודה ורבי אלעזר ברב שמעון, לאיזה גובה נערמו המים שרבי יהודה אמר שגבו 12 מיל, ורבי אלעזר ברב שמעון אמר שהמים גבו למעלה מ-300 מיל. כעת מבארת הגמרא שנחלקו המוראים, במה נחלקו בעצם רבי יהודה ורבי אלעזר ברב שמעון. אומרת הגמרא פליגי בה, ואנחנו בשורה האחרונה בדף למד עמוד א', חולקים בסיבת מחלוקתם של רבי יהודה ורבי אלעזר ברב שמעון שני המוראים, רבי עמי ורבי יצחק נפחא. אחד אמר, אחד מהמוראים האלו אמר, לדברי רבי יהודה שאמר שנערמו המים לגובה 12 מיל, זה משום שכשעברו ישראל בירדן, כסדר חנייתן עברו. והרי כל מחנה ישראל בחנייתו, גודלו היה 12 מיל. ולכן כשעברו את הירדן, היה משך זמן הליכתם בתוך הירדן כמהלך 12 מיל. ולכן לגובה זה נערמו המים. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל כחנייתן עברו, הרי מחנה ישראל היה י' ב' מיל על י' ב' מיל. וממילא באורך הירדן נכנסו כסדר חנייתם, אבל ברוחב הירדן, איך הם יכלו להיכנס? הרי כל רוחב הירדן לא היה אלא 50 אמה. ועוד מקשים התוספות, אפילו אם נחלק את רוחב י"ב מיל לרצועות של י"ב מיל אורך על 50 אמה רוחב, יוצא שאורך כל המחנה יהיה 1440 פרסה. וזה ודאי שאין הירדן ארוך כל כך, שהרי כל ארץ ישראל עצמה אינה אלא 400 פרסה על 400 פרסה. ועוד, שממרחק כל כך גדול אי אפשר לשמוע את דברי יהושע. וכאן בגמרא, לעיל בדף למדלת עמוד א' מצינו שדיבר יהושע לכל העם. לכן כותבים התוספות, שאומנם שבשעת כניסתם הלכו כסדר חנייתן, אבל אחר שנכנסו צמצמו את עצמם אחד ליד חברו, והלכו יותר לצדדים של הירדן בכדי לאפשר לשאר ישראל להיכנס לתוך הירדן, ולעמוד במקום שאפשר לשמוע ממנו את דברי יהושע. עוד מקשים התוספות שאף על גב שנאמר שעברו כסדר חנייתם, מכל מקום זה פשוט שהתעכבו בתוך הירדן עד שגמר יהושע לדבר על העם, ועד שנטלו את האבנים כמצוות השם אל יהושע. ואם כן המים נערמו בזמן זה יותר מיוד בית מיל, למה את זה לא חישב רב יהודה גם את הזמן הזה? תרצים התוספות, שכיוון שבכל תוספת זמן זה לא גבו המים במיל שלם, לא היה זה חשוב בכדי להשמיע לי גם את התכנסות המים בגובה הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת שלדברי רב לזר ברב שמעון שאמר שגבו המים למעלה מ-300 מיל, זה משום שהוא סובר שכשישראל עברו בירדן, בזה אחר זה עברו. ותוספות כותבים שאין הכוונה שעברו בזה אחר זה ממש, שאם כן אינו תלוי כלל בקצבה, אלא כתבו שמזה שנקטו 300 מיל נראה שעברו ברוחב 50 מיל, ועל ידי שנחלק את מחנה ישראל ליוד בית רצועות של יוד בית מיל על מיל, ונצרף את כל הרצועות לאורך, יהיה לנו 144 מיל על רוחב מיל. כשנחלק את הרצועה ברוחבה לשניים ושוב נצרף את שתי החלקים לרצועה אחת באורכה, יהיה רוח הרצועה 288 מיל על 50 מיל, ועוד יוד בית מיל שמרוצת המים גדולה מן האדם. וזה חשבון 300 מיל שגבו המים על ידי שעברו את הירדן ברצועות של חצי מיל. למרות שבשעת חנייתן היו יוד בית מיל, כיוון שאוהליהם היו רחוקים אחד מהשני, אבל כשהלכו בדרך היו קרובים אחד לשני והלכו ברוחב חצי מיל. עוד אומרים התוספות שרב לזר ברב שמעון ורב יהודה נחלקו בבית דברים. א', על מה שרב יהודה אמר שגבו המים יוד בית מיל, טען לו רב לזר ברב שמעון שכיוון שהמים קלים לרוץ מן האדם זה ודאי שהיה למים לגבוה יותר מיוד בית מיל. וב', כיוון שעברו בזה אחר זה, לכן שיעור הגובה צריך להיות 300 מיל. והמהרש"א כותב שמהגמרא נראה שמחלוקת זו אם כחנייתן עברו בזה אחר זה עברו, זה רק כשעברו את הירדן. אבל רש"י בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק רפהי כותב ומביא את הירושלמי ממסכת העירובין, שנחלקו התנאים בכל מסותם איך היה סדר הליכתם. למען דאמר אחד הלכו בצורת תיבה, והוא לומד זאת מכאשר יחנו כן ניסו, ובחנייתן ודאי היו כתיבה, שהרי הקיפו את המשכן כתיבה. אחד אומר שהלכו כקורה, והוא לומד את זה מזה ששבט דן היה מאסף לכל המחנות שהיה מהלך אחרון. ואם נאמר שהלכו כתיבה, הרי שבט דן לא היה אחרון. היה איתו גם שבטו של ראובן ואפריים. אלא מוכח שהלכו כקורה. מכל מקום לא מוכח מהירושלמי, אלא שהלכו כקורה, אבל לא שהלכו בזה אחר זה ממש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואחד מאותם המוראים שהוזכרו אמר, בין מר ובין מר, בין רב יהודה ובין רב לזר ברב שמעון, שניהם סוברים שכחנייתן עברו. ובזה נחלקו התנאים. מר סבר רב יהודה סובר שאדם קל לרוץ כמו המים. ומר סבר רב לזר ברב שמעון סובר שהמים קלים לרוץ במהירות גבוהה מאוד מן האדם, ולכן גבו המים כל כך. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל מר סבר, שתמיד גם רב יהודה מודה שהמים קלים לרוץ מן האדם, אלא שפה כיוון שהמים עלו לגובה, לכן מהירותם נמוכה מהרגיל וקלות האדם בחיי גוונה מגיעה לקלות המים. המהרש"א כותב שמהגמרא במסכת ברכות משמע שיש נחלים שמימיהם יותר קלים לרוץ, ויש כאלו שמימיהם פחות קלים לרוץ. אם כן, אין בהכרח שתמיד מהירות המים גדולה מן האדם. כיוון שדיברה הגמרא לשיעור מסע האשכול, ממשיכה הגמרא לפרש את פרשת המרגלים. נאמר בפסוק אצל פרשת המרגלים שהשם אומר למשה, ספר במדבר פרק י"ג פסוק ב', שלח לך אנשים. דורשת הגמרא מהו הלשון לך, שלכאורה היה לפסוק לומר שלח מרגלים. אמר יש להקיש, כיוון שניגשו בני ישראל אל משה וביקשו ממנו לשלוח מרגלים, כמו שכתוב בספר דברים פרק א' פסוק חפי, ותקרבון אליי כולכם, ופנה משה להשם ואמר לו את אשר ביקשו בני ישראל, אמר לו השם, שלח לך מדעתך. אני אין רצוני שישלחו מרגלים לטור את הארץ, אבל אם דעתך לשלוח, כיוון שביקשו כך בני ישראל, יכול אתה לשלוח. ומביאה הגמרא ראיה שלא היה רצון השם בשליחות המרגלים, וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו, וכי דרך אדם לבחור לעצמו דבר כשיודע שדבר זה יהיה לו לרעה. אותו דבר כאן, האם השם יצווה על דבר שיביא לידי תקלה? ומזה שהוציאו דיבר רע על הארץ ויצא מזה תקלה, חייב להיות שלא היה זה רצון השם. והמהרש"א מבאר שכוונת הגמרא לומר שלא ייתכן שהיה זה בציווי השם, שהרי השם העיד כבר שהארץ היא טובה, וודאי שהשם ציפה מהם שיאמינו לו, דיין אדם בורר חלק רע לעצמו. ומבארת הגמרא שלפי זה ששליחת המרגלים לא היה ברצון השם, מובן גם, היינו דכתיב מה שכתוב שמשה אומר לבני ישראל על בקשתם לשלוח מרגלים בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. והיטב בעיניי הדבר, אמר יש לקיש שמשה כיוון לומר לבני ישראל בדבריו, שהיה הדבר טוב דווקא בעיניי ולא בעיניו של מקום, כיוון שהשם ידע שלא יצא דבר טוב משליחות המרגלים. לכאורה קשה, אם מוטב הדבר בעיני משה, מדוע בתוכחה הוא מוכיח את בני ישראל על זה? מביא המערשה בשם הרמב"ן לתרץ שמשה הוטב בעיניו לשלוח את המרגלים לבדוק כיצד ואיך לכבוש את הארץ, אבל לא לבדוק האם הארץ טובה או לא. ומה שלא מדייק ריש לקיש מן הפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק כ' שנאמר וישמע משה ויטב בעיניו, ושם מדובר על דברי אהרון הכהן שאמר לו שיש הבדל בין דבר שציוויו לדורות שחמור ומדבר שציוויו לשעה, ושם ודאי הוא שהוטב גם בעיני השם. צריך לומר שעיקר הדיוק הוא מזה שלא נכתב ויטב הדבר בעיניי, כמו שנאמר במגילת אסתר ויטב הדבר לפני המן, אלא ויטב בעיניי הדבר. נאמר בפרשת המרגלים שבאו בני ישראל למשה וביקשו ממנו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. ספר דברים פרק א' פסוק רפי. דורשת הגמרא את לשון הפסוק ויחפרו. אמר רבי חייא בר אבא, כשישראל ביקשו ממשה רבנו לשלוח את המרגלים, לא נתכוונו בבקשתם אלא לראות את בושתה, גנותה של ארץ ישראל. כך מפרש רש"י. הוא מתכוון לתרץ בזה שלחירורה לא המרגלים אמרו לשון חפירה אלא ישראל שביקשו לשולחם. ולכן הקט הפסוק לשון חפירה של לשון חפירה מורה על בושה. שכן כתיב אחה בפרשת המרגלים נאמר ויחפרו לנו את הארץ, וכתיב אתם בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק כ"ג, וחפרה הלבנה ובושה חמה, כי מלך השם צבקות בהר ציון וירושלים ונגד זקניו כבוד. והפירוש התביישו העובדים לחמה וללבנה לעתיד לבוא. למדה הגמרא מכאן שחפירה לשון בושה. המצודת דוד מפרש שקעה מאורה, כי המתבייש יקעה מאור פניו. לכך כיוון הפסוק שנקט לשון חפירה לומר שלא הייתה כוונת ישראל אלא לראות בושת הארץ וגנותה. ואף שגם במרגלים ששלח יהושע נאמר לשון חפירה לחפור את הארץ, בספר יהושע פרק ב' פסוק ב', מכל מקום הלימוד כאן, הוא ממה ששינה כתוב מהלשון ויתורו את ארץ כנען שנאמר בפרשת שלח, וכתב בספר דברים לשון ויחפרו. כך מפרש המערשה. נאמר עוד בפרשת המרגלים בספר במדבר פרק י' ג' פסוקים ד' ת' ז', ואילה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקור, אילה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. היה קשה לגמרא, כפל הלשון ואילה שמותם, אילה שמות, אלא שבא לומר לדייק בשמותם שעל שם מעשה הם נקראו. כך מבאר המערשה. אמר רבי יצחק אומר את הגמרא דבר זה שנאמר לקמנו מסורת בידינו מאבותינו, שהמרגלים על שם מעשה הם הרעים נקראו, ואף על פי שנקראו כך עוד לפני שליחותם, כיוון שידע השם מראש שזה יהיה מעשיהם, נתן שם זה בפי הקוראים את שמותיהם, כמו שאמרה הגמרא במסכת ברכות דף זין עמוד ב', אשר שם שמות בארץ. המערשה כותב שלמדו זאת לדרוש את שמות המרגלים לגנאי מהכפילות בפסוק, שבתחילה נאמר ואילה שמותם, ולאחר שגמר להזכיר שמותיהם, כתב שוב אי לשמות. בעל התורים על התורה נתן בזה רמז שהגמטריה של אי לשמות האנשים זה כמספר המילים שמותיהם מכוערים. שיחה הגמרא ואומרת ואנו לא עלתה בידינו לדרוש את שמותיהם לגנאי אלא באחד מהם. זה מה שנאמר למטה אשר סתור בן מיכאל, ודרשו את שמו לגנאי שפירוש המילה סתור היא שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שעל ידי שהוציא לעזרה על ארץ ישראל, כאילו הכחיש את דברי השם על הארץ שאמר שהיא ארץ זבת חלב ודבש. המערשה מפרש שהסתיר את מעשי נפלאות השם והניסים שעשה לעם ישראל בשעה שיצאו ממצרים. כי אם היה מתבונן בזה לא היה אומר שלא יוכלו לעלות לארץ ולנצח את הגויים. ויהיה היה מפרש שבאותו הלילה שבחו בני ישראל על דברי המרגלים, אמר להם השם אתם פחיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות. דהיינו, שגזר באותה שעה על חורבן הבית שנקרא בשם מעשי השם. כמו שנאמר בשירה, מקדש השם כוננו ידיך. ולכן גרם סתור בן מיכאל על ידי דבריו לסתירת בית המקדש שנקרא מעשה השם. ועוד פירוש, מעשיו של השם שעשה שימותו גדוליהם באותם ימים שהתעסקו הגויים בהם, והם פירשו מעשיו לרעה שזו ארץ אוכלת יושביה. ושם אביו של סתור היה מיכאל, ודורשת הגמרא את שם אביו לגנאי, מיכאל, שעשה עצמו מח, שעל ידי שאמר שאין השם יכול להוציא את הגויים מארץ ישראל, עשה כביכול את השם חלש, שאין יכול לגבור על הגויים. המהרש"א מפרש שעשה את השם מח חלש, על ידי שהוציאו לעז על הארץ שאין היא יכולה להצמיח חיטה ושעורה, ושמן שהם עיקר האוכל של האדם. והיה מפרש שעל ידי שהחזיק בדעה כדור אנוש, שאין ראוי שהשם ישרה את שכינתו לילוד אישה, לכך יצא לו תקלה מתחת ידיו ובא לומר שהשם עזבנו, ולכן לא נוכל לעלות לארץ. וזהו שעשה עצמו מח שהוא ילוד אישה ולא ראוי שישרה עליו שכינת השם. אמרה הגמרא לאל שאיננו יודעים לדרוש לגנאי על השם אחד מתוך שמות המרגלים, אמר רבי יוחנן, נפנו נאמר, גם אנחנו נדרוש לגנאי עוד אחד משמות המרגלים, והוא נחבי בן ופסי, נחבי שיחביא דבריו של הקדוש ברוך הוא ואף שראה את שבח הארץ, כמו שאמר השם על הארץ שהיא טובה ושופעת חלב ודבש, בכל זאת יחביא את אמיתות הדברים והוציא לעז על הארץ. ושם אביו של נחבי הוא ופסי, דורשת הגמרא את שמו לגנאי ופסי, שפיסה, דילג על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שלא אמר אותם כפי שהם באמת, רק גינה את הארץ. המהרש"א כותב שפסל מידותיו היינו מידתו של הקדוש ברוך הוא שנותן שכר טוב למאמינים בו ולשלם גמול הכופרים בו. הוא כפר במה שאמר השם שהארץ טובה ולא חשש למידותיו של השם שהשם יפרע ממנו. ובמדרש תנחום על פרשת האזינו אנו מוצאים שדרשו את כל שמותיהם לגנאי, וזה לשון המדרש. לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע, כמו שמצינו במרגלים. שמוע בן זקור על שלא שמע בדברי המקום, וכאילו שאל בזכורו, וכן הוא אומר כי חטאת קסם מרי. שפט בן חורי על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ. יגאל בן יוסף על שהוציא דיבה על הארץ, לכך נאסף בלא איתו. פלטי בן רפו פלט עצמו ממעשים טובים ורפו ידיו שערי מת. גדיאל בן סודי דיבר דברים קשים כגידין. גדי בן סוסי יתיח דברים כלפי מעלה, ואלה סיסיה, הוא שאמר ארץ אוכלת יושביה. עמיאל בן גמלי, מה כוחו על שאמר כי חזק הוא ממנו וגמל לעצמו שלא ייכנס לארץ ישראל. סטור בן מיכאל, על שהיה בליבו לסתור מה שכתוב, מי הוא כאל השם, ואומר אין כאל ישורון. נחבי בן ופסי, יחבי האמת ופסה האמונה מפיו, כמו פסו אמונים מבני אדם. לומר דברי כזבים על הקדוש ברוך הוא, ונעשה מח. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר עוד בפרשת המרגלים בספר במדבר פרק י"ג פסוק כ"ב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שואלת הגמרא שכיוון שכל המרגלים הלכו ביחד מסתמה כולם הגיעו לחברון בדרכם, ואם כן ויבואו מי באלה, היה צריך לכתוב ויבואו בלשון רבים. מתרצת הגמרא, אמר רב המלמד במה שכתב ויבוא שלא כולם הלכו לחברון, אלא שפרש כלב מעצת מרגלים שהייתה לרעה, ובכדי להינצל מעצתם הרעה הלך כלב לבדו לחברון ונשתתח שם על קברי אבות, ואמר להם, אבותיי בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. ומבארת הגמרא שאף שגם יהושע לא היה בעצתם הרעה של המרגלים, מכל מקום לא הלך להתפלל בחברון שינצל מעצת המרגלים, כיוון שכבר ביקש משה עליו רחמים שינצל מעצת מרגלים, שנאמר בספר במדבר פרק י"ג פסוק ט"ז, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, והוא הוסיף לו את האות יוד על שמו, והתכוון בזה להתפלל על יהושע כיושיעך מעצת מרגלים. משמע מהגמרא שרק לפני שליחות המרגלים קרא משה להושע בן נון יהושע. שואלים הרמב"ן ורבינו בחיי, מצינו כבר לפני שליחות המרגלים שנקרא יהושע, כגון במלחמת עמלק שאמר הכתוב ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים. תרץ המהרש"א, כיוון שעתיד משה לקרוא לו יהושע, כבר הקדים הכתוב וקרא לו כן על שם העתיד. כתב האור החיים שמה שהוסיף לו את האות יוד ולא הסתפק בתפילה, הוא שנתן כוח בשמו לגבור על 10 מרגלים. או שיטול את חלק הטוב של 10 המרגלים, כמו שאמרו חז"ל במסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד א', זכה, נוטל חלקו וחלק חברו. וכי יושיעך מעצת מרגלים, זה הנוטריקון של המילה יהושע. כתבה הגמרא לאל שכלב לבדו פירש מהמרגלים והלך לחברון להתפלל על עצמו שינצל מעצת המרגלים. ומבארת הגמרא שלפי מה שאמרנו לאל, היינו דכתיב, זה כוונת הכתוב שאומר בספר במדבר, פרק י"ד פסוק כ"ד, ועבדיק הלב, עקב הייתה רוח אחרת אמו. וימלא אחריי ואביא אותי ואל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. ראינו שכיוון שהלך לבדו לחברון ניתן לו בחלקו בארץ ישראל את חברון, כמו שכתוב בספר יהושע פרק י"ד פסוק י"ג, ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. דורשת הגמרא את המשך הפסוק שהביאה לאל, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אומרת הגמרא ושם, בפשטות הפסוק המילה ושם עולה על חברון. המהרש"א כותב שבאמת המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה לא היו כלל בחברון. ודיבת השקר הייתה בפיהם להפחיד את ישראל. דורשת הגמרא את שמות האנשים ילידי הענק, מדוע הם נקראו כך? אחימן נקרא כן, משום שהוא המיומן שבאחיו וחזק שבאחים. ולשון מיומן הוא כמו יד ימין שהיא החזקה שבידיים. האח השני נקרא שישי, על שם שכשדורך על הקרקע, משים את הארץ מרוב חוסקו וגובהו, הוא עושה שקע במקום דריכתו ונעשה את הארץ כשחטות, כבורות מלשון באר שחת. וכותב רשי שאולי שישי הוא כמו עמודי שש שכבידים הם ומרמז על כבידות ילידי הענק. האח השלישי נקרא תלמי, על שם שכשהולך על הקרקע משים את הארץ מרוב כובדו, תלמים תלמים, שהאפר עולה כתלולית מסביב לפסיעותיו כמו התלמים שהמחרשה עושה, שמעלה את האפר סביב לתלם החרישה. דבר אחר, אחימן בנה את העיר שנקראת ענת, שישי בנה את העיר הנקראת אלוש, תלמי בנה את העיר הנקראת תלבוש. וכותב המהר"ל בחידושי אגדות שלפי גמרא זו מיושב לשון הפסוק, ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק, ולא כתוב, ושם ילידי הענק אחימן שישי ותלמי, שנראה כאילו הם כבר היו ידועים לכולם. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן, שמרוב גובהן הייתה נראית השמש מאירה מסביב לצווארם וראשם, והיה נראה כאילו הנקף שהחמה יוצאת בו, והחמה הם ענק שרשרת מסביב לצווארם. בהמשך הפסוק נאמר, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. שואלת הגמרא, מה היא נבנתה? מה כוונת הכתוב שאמר שחברון נבנתה לפני צוען שבמצרים? היא לימה נבנתה ממש, אם נאמר כפשוטו שחברון נבנתה עוד לפני שנבנתה צוען, אפשר, האם ייתכן דבר כזה שאדם בונה בית לבנו הקטן קודם שבונה בית לבנו הגדול? שהרי חם בנוח היה אביהם של כנען ומצרים, ומפורש בפסוק שכנען שבשבילו בנה חם את חברון היה קטן בשנים ממצרים שבנה לו אביו את צוען. דכתיב, נאמר בספר בראשית פרק י' פסוק ו', ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. אז מכאן נראה שחם בנה את חברון רק אחר שבנה את צוען. אבל מרשי בספר דברים נראה שלא כך. כי רשי כותב שם על הפסוק, כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרחה וישקטה ברגליך, כגן הירק. וזה לשונו של רשי שם, כארץ מצרים הוא, אלא טובה אמנה. ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאתם ממצרים, שהיו אומרים, שמה לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו, יכול בגנותה, הכתוב מדבר, וכך אמר להם, לא כארץ מצרים היא, אלא רעה ממנה. תלמוד לומר, וחברון שבע שנים נבנתה. אדם אחד בנען, וחם בנה את צוען למצרים בנו, וחברון לכנען, ודרך ארץ הוא שאדם בונה את הנאה, ואחר כך בונה את הכאור, שפסולתו של ראשון הוא נותן בשני. מוכח מזה, שקודם בנה את חברון, ואת פסולת חברון נתן במצרים. רשי כותב שם שחזל דרשו במסכת כתובות את הדרשה שכתובה כאן בגמרא, ומן הנראה שהמדרשים חלוקים הם. ממשיכה הגמרא אצלנו ומפרשת, אלא מה כוונת הפסוק שחברון הייתה מבונה בפירות טובים, כמו שאמרה רחל ליעקב, אולי יבנה ממנה שהוא לשון פירות, על אחד משבעה, שבע פעמים יותר מאשר הפירות שבצוען. אומר העיון יעקב, וזה לא קשה שנתן לבנו הקטן חלקת ארץ טובה מאשר שנתן לבנו הגדול, שכן דרך האדם לאהוב את בן זקוניו יותר מאשר את בניו הגדולים. ובא הפסוק לומר בזה, במה שאמר שחברון נבנתה לפני צוען, שבחה של ארץ ישראל. שהרי אין לך אדמת ראשים סלעים, שאין עושה פירות כאדמה לך בכל ארץ ישראל יותר מחברון. והראיה לכך דקברי בי שכיבי, שקוברים בה מיתים. ואין לך מעולה לשבח בכל הארצות יותר מארץ מצרים. והראיה לזה, שכשרוצה הפסוק לדמה את ערי סדום שהיו משובחים, הוא מדמה אותם למצרים. שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק י', והישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחת השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים. ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען. דכתיב בספר ישעיה פרק ל' פסוק ד', כי היו וצוען שריו של מלך ישראל, שבאו לבקש מפרו שיבוא להילחם לצידם נגד מלך אשור. ומזה שבאו לבקש מפרו בצוען, נראה ששם היה יושב, ומסתם המלך יושב במקום החשוב של הארץ. ואף על גב שדוד המלך מלך שבע שנים בחברון, ואף שהייתה חברון הגרועה שבערי ארץ ישראל, יש לומר שבאותם השנים עדיין לא מלך על כל ישראל, ולכן היה דר שם. כך אומר המהר"ל, ועוד יש לומר שכל הטובה שניתן לקלב את העיר חברון, זה מפני קדושת המקום שהיה בה את מערת המכפלה, ולכן יש לפרש שרצה דוד המלך לשבת דווקא במקום הזה. אפילו אחי אומרת הגמרא שצוען שבמצרים כה חשובה, אומר הפסוק שחברון הייתה מבונה בכל טוב, אחד משבעה, פי שבעה מהטוב שהיה בצוען. שואלת הגמרא, וחברון תרשים אבי, האם באמת הייתה חברון אדמת צלעים? והכתיב, נאמר בספר שמואל ב' פרק תדבב פסוק ז', ושם מסופר שאבשלום רצה למלוך על ישראל ואמר לדוד אביו שהולך לחברון בתואנה, שרוצה להקריב שם קורבנות ושלח לכל העם שליחים למור, שכשישמעו את כל השופר יאמרו שמלך אבשלום בחברון. אומר הפסוק, ואם מקץ 40 שנה, לאותה שנה שביקשו ישראל שימלוך עליהם מלך, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי, אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם למור, אם ישוב ישיבני השם ירושלים, ועבדתי את השם. ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום וילך חברונה. לכאורה קשה מדוע לך אבשלום לחברון, ולא שם היה המזבח באותו הזמן אלא בגבעון. ואמר רבביה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, רבא בר בר חנן, שהלך אבשלום להביא כבשים מחברון, שכיוון שהוא מקום של מרעה וישנם שם כבשים טובים, לכן הלך לשם. ותניה, כמו שלמדנו בברייתא, שהמקומות המשובחים להביא מהם קורבנות למזבח הם מעילים ממואב, כבשים מחברון. אם כן, קשה שרואים שחברון הייתה מקום מרעה, מקום שמן ולא אדמת תרשים. משיבה הגמרא, מינה, ממקום שאתה הקשתה, משם יש את התשובה לשאלה. כי לעולם יש לומר שחברון אדמת תרשים היא. ורק איידי דקלי שערה, האפר של אדמת תרשים מועט וקלוש הוא, ואין ראוי לזריעה ובגלל זה אין אנשים זורים זרעים. מתוך כך, אבדה מריה, מעלה הסבים הטובים למראה והצון אוכל את זה. ושמן קניינה, ועל ידי זה משמין הצון שהוא קניינו של האדם, נמצא שבמקום של אדמת תרשים יש יותר מראה מאשר במקום של שדות של פירות. ולכן הלך אבשלום לשם להביא כבשים, אבל אין כל ראיה שהייתה זו אדמה טובה. ותוספות, בדיבור המתחיל ואמר רב אביה, מקשים כי הגמרא במסכת תמורה דף י"ד עמוד ב' דנה בנדרו של אבשלום ומה עשה בחברון, ונשארת למסקנה שלא הלך להביא כבשים מחברון, אלא הלך לשם כדי להקריב שם את נדרו. ועל מה שהסיקו כאן שהלך להביא כבשים מחברון, היא קשתה הגמרא שם שלפי זה היה לאבשלום לומר לדוד המלך, ואשלם להשם את נדרי אשר נדרתי מחברון ולא בחברון. תרצים התוספות, שוודאי המסקנה באמת כמו שהגמרא במסכת תמורה אומרת, אלא שהגמרא מביאה ראיה מאב האמינה של הגמרא שם שהלך לחברון להביא כבשים, ומסתמה בגלל ששם הוא המקום שמן ומקום מירה. חוזרת הגמרא לפרש את פרשת המרגלים, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק י"ג פסוק מ"ה, וישוב מטור הארץ. ושוב נאמר בפסוק אחר כך, וילכו ויבואו. ולכאורה המילה וילכו מיותרת, שכן אחר שכבר נאמר בכתוב וישוב מטור הארץ מקץ 40 יום, לא היה לה כתוב לומר וילכו, אלא ויבואו אל משה. דורשת מכך הגמרא, בדף למדה עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, במילה וילכו הכתוב מקיש, משווה הליכה, הליכת המרגלים לטור את הארץ לביה, לבייתם למדבר אחרי ששבו מלטור את הארץ. מה ביה בשעת בייתם ארץ ישראל למדבר? היה זה בעיצה רעה כדי להוציא לעז על הארץ, אף הליכה בעיצה רעה. כבר בשעת הליכתם לטור את הארץ, הייתה כוונתם בעיצה רעה להוציא לעז על הארץ. ואף על גב שדרשו חכמים על הפסוק כולם אנשים שהיו קשרים באותה שעה, היה זה רק בשעה שבחר בהם משה, אבל כשפנו ללכת, הייתה כבר הצטם לרעה. כך אומר החיסקוני על הפסוק. והכתוב הודיע לנו כל זאת כדי שלא נקשה איך חטאו המרגלים בשליחותם. הרי היו הם שלוחי מצווה והם אינם ניזוקים. לכך בא הכתוב לומר שכבר בהליכתם היו הם בעיצה רעה. כך מפרש האור החיים על הפסוק. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בהמשך הפסוק, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פירייה. ואילו הם דברי אמת ושבח על הארץ. וכתיב נאמר בהמשך הפסוק שאמרו אפס כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. והם דברי לעז ושקר על הארץ. מפרשת הגמרא את הסיבה שסידרו כך את דבריהם. אמר רבי יוחנן, ומופיע פה בסוגריים, סימן אמת לבדו לוויה. כותבים המפרשים שסימנים אלו הם שמועות ששמע רבי יוחנן משום רבי מאיר במסכת הזו. א', אמת, זהו מה שנכתב בגמרא כאן על תחילת דברי המרגלים. ב', הלחדו. ג', לוויה, כאמור לכמן מדף ממבב עמוד ב', ואחרי ששלמה כותב שאולי חסר בגמרא וצריך לכתוב סימן אמת שבא לחדוק לוויה. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל דבר לשון הרע שאין המספר אומר בו גם דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים הדבר שקר בסופו. שאין מאמינים לו בני אדם השומעים אותו משום שמחזיקים אותו לבדאי. ורק על ידי שמספר דבר אמת בתחילת דבריו, מאמינים גם לדברי השקר שבסוף דבריו. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בהמשך הפסוק, ויעש כלב את העם אל משה. דורשת הגמרא כיצד השתיקם, אמר רבא, שאסיתן בדברים. השתיקם על ידי שפתח לדבר על משה רבינו, והם סברו שמתכוון לגנותו, ולכן שתקו, כמו שהגמרא תסביר בהמשך. ובהרת הגמרא מדוע השתיקם בדרך הזו, משום שראה כלב שפתח יהושע דקמישתאי. יהושע רצה להשיב תשובה לדברי המרגלים שדיברו בגנות הארץ, שיתקו אותו בנזיפה. ואמרי להם, אמרו לו ליהושע, דין ראש קטיע ימלל, מי שראשו קטוע כיהושע, שהרי אין לו בנים, להכניסם לארץ ישראל, ולכן לא אכפת לו אם הארץ טובה או לא. האם הוא ידבר בפנינו על ארץ ישראל? וכאשר ראה זאת כלב, אמר לעצמו, אם ישתעין האם אפתח בדבריי ואספר גם אני בטובת הארץ כיהושע, אמרי בי מילתא וחסמין לי, יאמרו גם לי בני ישראל את גנותי ולא ישמעו לדבריי. ולכן הערים עליהם בדברים ואמר להם, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם? מי ששמעו בני ישראל את המשפט הזה, סברי בגנותי כמשתי. חשבו שרוצה לדבר בגנותו של משה ולומר, שלא זו בלבד שמשה רוצה להכניסם לארץ הרעה כל כך, גם עוד דברים רעים אחרים עשה להם. ולפיכך השתיקו, שתקו כולם ורצו לשמוע את המשך דבריו, אבל כלב אמר להו, דיבר עליהם בשבחו של משה, שהוא הוציאנו ממצרים וקרא לנו את הים והכילנו את המן. אחרי שעשה לנו את כל הטובות האלה, אם יאמר, עשו סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו? ולכן, גם מה שרוצה משה להביאנו לארץ נשמע לו, ועלו נעלה וירשנו אותה. רש"י מפרש, עלו נעלה אף לשמיים אם יאמר לנו ונצליח, כמו שאמר לנו לנסוע לתוך הים. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק, אחרי שאמר להם כלב את דבריו, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. דורשת הגמרא את דבריהם. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. בתורת תמימה על הפסוק הזה הוא מפרש את הלשון דבר גדול, שכלפי מה שאמר כלב שיש לסמוך על הניסים שעשה משה רבינו, הוכרחו המרגלים להשיבו דבר גדול לסתור את דבריו. ובאו לומר, מה יועילו גבורות משה וניסיו, אם בעל הבית בעצמו אינו יכול להוציא כליו משם. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, כי כך יש לדרוש את דבריהם כי חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו בלשון רבים שזה הולך על בני ישראל, אלא ממנו בלשון יחיד והולך חס ושלום על הקדוש ברוך הוא. ופירוש דבריהם שאמרו שכביכול אפילו הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הבית של העולם כולו, אינו יכול להוציא כליו משם. אינו יכול להוציא את אומות הגויים משם. והמשל הוא שאפילו בעל הבית שהפקיד את כליו בביתו, אינו יכול להוציאם משם. וכביכול הם אמרו ששונאו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים זאת בלשון סגי נאור, אפילו לא יספיק בבורחו לקחת את בגדיו, על דרך שאמר הכתוב בספר עמוס פרק ב' פסוק ט' ז', ואמיץ ליבו בגיבורים ינוס הרום. המשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק על המרגלים, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. ואמרו כך המרגלים, מפני שבכל מקום שעברו ראו שהכנענים קוברים מיתים. דרש רבה את הפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא על דברי המרגלים שאמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. אני כשעשיתי שבאותה שעה יצטרכו הכנעניים לקבור מתיהם, חשבתי על לטובה, והם חשבו דבר זה לרעה. אני חשבתי על לטובה, דכל איך דמת ומת, חשיב עדידו. כל מקום שהגיעו אליו המרגלים, מת אדם החשוב של אותו מקום, כי איך דנתרדו, בכדי שיהיו הכנענים טרודים בקבורתם, ולא לישאלו הבטריו, ולא יבררו אחרי האנשים שמסתובבים בארצם, והם חשבו, המרגלים, שהארץ אוכלת יושביה. לכאורה קשה במאה השמים המרגלים, הרי לנגד עיניהם ראו שמעיטים אנשים באופן תדיר. מיישב עיון יעקב, שכיוון שהבטיחם הקדוש ברוך הוא שהביאם לארץ טובה, היה להם להבין שהקדוש ברוך הוא ממית את האנשים בעבורם. ואיקה דאמרי אומרת, הגמרא יש אומרים לדרוש את הכתוב, שאמרו המרגלים ארץ אוכלת יושביה, מפני שבזמן שהיו המרגלים בארץ ישראל, איוב נח נפשי. איוב מת באותה עת. והתרדו כולי אלמה באספידה. היו כל יושבי הארץ תרודים באספדו של איוב. ועשה זאת הקדוש ברוך הוא כדי שלא תגן זכותו על יושבי הארץ. אבל הם חשבו זאת לרעה ואמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. מוסיף רש"י שזהו מה שאמר כלב לבני ישראל, שר צילה מעליהם. ותוסות מוסיפים שרבה לטעמו במסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד א', שאיוב בימי משה היה, וכוונת משה בדבריו למרגלים שיבדקו, היש בעץ עם עין. הכוונה אם איוב חי ונקרא עץ על שם שמגן עליהם, בזכותו כעץ. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב, נאמר בפסוק שהמרגלים אמרו לבני ישראל, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, מן הנפילים, ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אמר רב משאר שיהיה מדברים אלו שדיברו המרגלים ניכר, ששקרי אבו, ששקרנים היו, והראיה היא, דביש למה, זה יהיה טוב מה שאמרו המרגלים על עצמם ונהי בינינו כך אגבים לחיי. זה מובן ומיושב, שכיוון שהיו קטנים מאוד לעומת הנפילים, הרגישו עצמם כך אגבים כלפי הנפילים. אלא מה שאמרו וכן היינו בעיניהם שפירושו שהנפילים הביטו על המרגלים כעל חגבים, מינה הבו ידי, מיניין היו יודעים המרגלים מה חושבים עליהם הנפילים. אבל דוחה הגמרא ואומרת ולא היא אין מזה ראיה שהיו שקרנים, משום שאכן לא שיקרו בדבר הזה, שכן בזמן שהיו המרגלים בארץ, היו יושבי הארץ אבילים כדי להיל. כי אבו מברי אבילי כשהיו מברים את האבילים אחר שחזרו מקבורת המת, מי שמת לא מת, ביום הראשון אסור לו לאכול משלו אלא משל אחרים, וסעודה זו שאחרים נותנים לו שמה סעודת הבראה. ומנהג סעודת ההבראה היה נוהג גם קודם שנכנסו ישראל לארץ, כמובן, מדברי הגמרא. תותי ארזי אבו מברי, אומרת הגמרא, תחת הארזים בשדה היו מברים אותם, וכי חזינו, כשראו המרגלים את הנפילים בשדה, היו יראים מהם, ולכן סלקו יתבי באילני, עלו וישבו באילנות, בכדי להיסתר מפניהם. שם ידק האמרי, שמעו המרגלים את הנפילים שהיו אומרים זה לזה, כחזינן אין שדדמו לקמצה באילני. אנחנו רואים באילנות אנשים שדומים לכך אגבים. ואם כן, אין ראיה מדבריהם הילו שהיו שקרנים. ובמדרש נאמר, מעשה היה בביתו של ענק שנכנסה לפרדס ואחדה רימון אחד, והשליחה קליפתו, והיו מרגלים נחבאים באותו פרדס. כיוון שראו את הקליפה, היו סבורים שמערה היא ונכנסו כולם לתוכה 12 איש. והאיש שאכלה את הרימון אמרה, אלך והשליחה את הקליפה שלא יראה אבי. נכנסה והשליחה אותה חוץ לפרדס. אמרו המרגלים זה לזה, ראה גבורתה מה שהייתה סבורה שאנו חגבים. התורת קנאות כותב שרב משרשיה שאמר שהיו כן היו שקרנים בדבר הזה, הוא יסבור כמו איקה דאמרי שרק איוב מת, וממילא דבר שקר היה. ותירוץ הגמרא כשיטת רבה שכל מקום שהגיעו מת החשוב של שם. ולפי זה נמצא שרבה ואיקה דאמרי נחלקו. ממשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב נאמר בפסוק ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן אומר רבה בשמו של רבי יוחנן אותו היום שחזרו המרגלים. ערב תשעה באב היה ואותו הלילה שבחו היה ליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, הן בחו בחייה של חינם, שהרי לפי האמת טובה הארץ מאוד מאוד, ואני אקבע להם בחייה לדורות בכל שנה ושנה באותו היום שעתידים שני בתי מקדש להיחרב באותו הלילה, ויקבע יום זה לבחייה לדורות. כותב העיון יעקב שלא בא לומר שמידת פורענות כל כך גדולה שרק בגלל בחייתם לכן גלו בניהם, שהרי הגלות הייתה מכמה טעמים שנתחייבו אותם, אלא שבאה הכלכלה דווקא ביום הזה, כי תולין את הכלכלה ביום מקולקל. המשיכה הגמרא לדרוש את הכתוב אחרי שהמרגלים המשיכו להוציא את דיבת הארץ רעה, יהושע וכלב שבו ואמרו לבני ישראל שהארץ טובה היא, ושאין להם לפחד מה יושבים בה. אחר כך נאמר בפסוק, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. וכתיב, נאמר בפסוק, וכבוד השם נראה באוהל מועד על כל בני ישראל. דורשת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, ממה שנכתב, ויאמרו כל העדה, ונאמר וכבוד השם, בסמיכות באותו הפסוק, הרי זה מלמד שנטלו העדה אבנים וזרקום כלפי מעלה, שויאמרו כל העדה לרגום עולה גם על כבוד השם. ועוד ממשיכה הגמרא לראש את הכתוב, נאמר בפסוק וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שמתו מיתה משונה. ומפרשת הגמרא מהי המיתה המשונה במתו המרגלים, אמר רבי חנינא בר פפא דרש רב שילה איש כפר, תמרתה מלמד שנשתרבב לשונם מחוץ לגופם ונפל על טיבורם שהגיע לשונם עד לשם, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונם. ורב נחמן בר יצחק אמר, באסכרה מתו לפי שזהו עונש המדבר לשון הרע. ועכשיו חוזרת הגמרא לבאר את סדר מעבר בני ישראל את הירדן, אבל תמה שעתנו היפה, שעת קורת הרוח בעולם הזה, ואנחנו חותמים את לימוד הדף היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לרבי אלעזר בר רבי שמעון לא ייתכן שהיה גובה הנד רק י' ב' מיל? שאלה שנייה, מה הייתה כוונת יהושע באומרו, אותיכם? שאלה שלישית, איזה ערבות מיוחדת נתחדשה בירדן? שאלה רביעית, נאמר וישאו במות בשניים, כמה מוטות היו שם? שאלה חמישית, כיצד נדרש שמו של נחבי בן ופסי? והשאלה האחרונה, אם חברון הייתה משובחת שבארץ ישראל או גרוע? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו להיום. יום ראשון י' ז' בכסלף תשעין ו' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי את דף למדלת ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישוע אותו מחר. יום שני חי בכסלב תפשין עין ו' ונלמד את דף למדהי ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומאושר. מלא 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 בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ומזל טוב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.